וברכה וברוכים השבים לפודקאסט שלנו. השבוע פרשת משפטים, עברנו את עשרת הדיברות, עברנו את מעמד הר סיני, והנה אנחנו נכנסים לפרשה מעניינת בפני עצמה, פרשה שעוסקת בהרבה בבתי המשפט. שלום לרב שלום שוורץ.
שלום לך יקיר.
אז כמו שאמרתי, אנחנו בתוך בית המשפט, ומעניין אותי, בשבוע כזה נפטרה בו אחת משופטות בית המשפט העליון, הייתה ראש בית המשפט העליון, מרים נאור. בתי המשפט זה משהו שביום יום, לא יודע, לא כל כך מעסיק אותי כל כך, אבל כשאדם מגיע לבית משפט, באמת רק בזה הוא מתעסק. איפה בית המשפט נמצא לנו ביום יום, ואולי איך זה קשור באמת לעשרת הדיברות?
בוא ניקח את הדיבר התשיעי, שהוא מדבר ממש לעניין של משפט ובית דין, שכתוב שם לא תענה ברעך עד שקר. אז מה מדובר פה? ודאי, יש פה עניין של עדות אמת ועדות שקר בתוך מערכת המשפט, לשמור על המשפט והצדק בתוך החברה. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו יודעים שכל דיבר ודיבר מדבר לכל אחד ואחד איפשהו, בכל תקופה, בכל תקופה, אפילו שאתה לא תיכנס לבית משפט, כי הם היסודות של כל התפקיד של עם ישראל לקיים תפקידנו בעולם. אז צריך להבין את זה גם ליחיד שלא נמצא בתוך בית משפט, ויש הסבר שמובא על ידי המפרשים, הברבנל והמלבים ואחרים, שמסבירים למשל בדיבר הזה, לא רק מדובר בעדות במשפט, אלא מה שנקרא היום העדות בחברה. זאת אומרת, כתוב על ידי הדיבר הזה גם איסור לשון הרע, איסור מוציא שם רע, לא רק בבית דין. אנחנו מודעים לזה מאוד ביום יום, כל אחד מעיד על החבר שלו בתוך הסושיאל מדיה, מדיה חברתי, תקשורת חברתי, כל אחד יש לו הזדמנות שלא היה אף פעם בחיי עולם, לא היה בהיסטוריה מצב כזה שבן אדם יכול לפתוח מחשב, יכול אפילו טלפון שלו, ותוך דקה הוא יכול גם לתעד מה שהוא רוצה, ולהסביר את זה איך שהוא רוצה, וזה צריכים לקחת בחשבון, שזה ממש כמו עדות, אתה מעיד אמת, אתה מעיד שקר, אתה מוציא שם רע, האם זה דבר שאנשים צריכים לדעת את זה, כדאי לדעת את זה, אם יש תועלת בתיעוד הרע הזה, שאתה רואה, אז זו שאלה מאוד מאוד אישי, זאת אומרת, כל אחד ואחד במצב שהוא לקח, צריך לקחת אחריות על משהו מעיד, למה הוא מעיד את זה, למי הוא מעיד את זה, וזה דבר שקשה היום מאוד, אנחנו מקבלים עדות מכל מיני גורמים, ולהבין את זה, מי יש לאחריות על זה? אז היה פעם שעיתונאות יש כללי אחריות מה להגיד, מה לא להגיד, היום זה כמעט לא נמצא, כי ברשת כל העולם נחשפים למה שכל יחיד ויחיד רואה ורוצה לומר. אז אני רוצה לעשות דגש פה על העניין של, מצד אחד יש זכות ויש, זה עולם נפתח על ידי ההתקדות הזאת. זה דבר יפה מאוד, אנחנו לא צריכים להיות מושפעים רק מגדולי התקשורת, שיש להם את ערוצי טלוויזיה והכל, וכל אחד ואחד יכול לדעת מה קורה בעולם על ידי יחידים שמרימים את קולם כדי להגיד את מה שהם רוצים, וזה זכות וזה הזדמנות גדולה לכל העולם. מצד שני, כמו בכל דבר של חופש, יש אחריות. בעברית כתוב המילה חירות קשור למילה אחריות. החזל אומרים, הדיברות הם חרוטים, מכתב אלוקים חרוט על הלוחות, וחזל אומרים, אל תקרא חרוט לבד, זה כן נכון, אבל גם חירות על הלוחות. מה זאת אומרת חירות על הלוחות? הם מפתחות לחירות, שכל אחד ואחד לחברה כולה. אז אני רק אומר שזו דוגמה של אפילו שבכל תחום שיש חופש, יש גם אחריות שהולך עם זה.
אז מעדות בבית משפט הגענו לעדות שכל אחד ואחד מאיתנו יכול להעיד אחד על השני ברשתות החברתיות בכל מקום. אנחנו הרבה פעמים ממהרים לשפוט, בלי לקחת את הדקה הזאת אפילו, לחשוב לרגע לפני שאנחנו זורקים את ההערה, את הטוקבק, את הציוץ, את הפוסט, מה יש מעבר לרגע הזה שאני בטוח בעצמי, שאני יודע מה כדאי לענות, ושנייה אחת שאני מתחרט על זה שניסחתי את זה ככה, או שהייתי כל כך בוטה, אני חושב שהתופעה הזאת שאנחנו כל הזמן יכולים להעיד, יכולים לכתוב, יכולים לענות, גורמת שבסוף המילים שלנו כבר לא כל כך חשובות, ואנחנו באמת, כמו שהזכרת את האחריות, כבר לא לוקחים אחריות גם על מה שכתבנו שנייה אחר כך, כי אני יכול תמיד לתרץ, באותו רגע הייתי ככה וככה, או כן, זה נכון. אז מה אם זה קצת יותר מורכב ויש עוד צדדים ויכולתי להתנסח אחרת? אבל בסדר, אמרתי, אז מה? זה שכל אחד כבר יכול להעיד, כבר הופך את זה להיות מאוד מאוד זול. אף אחד לא מרגיש שזה עדות בבית משפט, ולצערי אפילו היום בבית משפט, גם שם אנחנו, לצערנו, אנחנו יודעים שיש המון עדויות שקר בתוך בית המשפט, כי כבר המילים כבר פחות חשובות. יכול להיות שזה גם קשור לעוד דיבר, שהוא מתקשר לי קצת לתחילת הפרשה, ללא תגנוב. למרות שלא תגנוב אולי קשור באופן ישיר לגניבה של ממון, או אפילו לחטוף בני אדם, כמו שלדעתי רשי אומר שם בעשרת הדיברות, אבל לגנוב זה משהו הרבה יותר רחב מאשר משהו ספציפי ממוני. אני יכול לגנוב דעת, אני יכול לגנוב זהות, אני יכול סתם לא להיות ישר עם עצמי. ואנחנו חושבים שאנחנו לא גונבים מאף אחד שום דבר, בזה שאני מציג את עצמי ככה, מה עשיתי רע? זה נהיה כל כך זול היום, שאפשר להגיד משהו ואחר כך, לא נורא אמרתי, אז אני עכשיו אומר הפוך. תהיה אדם ישר, ישר זה אדם שהוא גם יודע להיות דבק בערכים שלו, ולא לשנות אותם כל רגע, או את הדעה שלו, את התגובה שלו. צריך ללמוד, אני חושב, מהדיברות האלו, איך לעצור שנייה לפני שאתה עונה. אתה נותן לא רק לתגובה המיידית, שנקרא לזה החלק הקדמי של המוח יגיב, אלא אתה נותן לעצמך לחשוב רגע, קצת מעבר למה נאמר ומה הייתי רוצה לומר, ולאבד קצת את המחשבות, לראות איזה רגשות משפיעות עליי כשאני בא להגיב, ונסות להחליט, בבחירה חופשית שלי, עם מה אני מגיב? האם התגובה, הרגש הראשוני הוא התגובה הנכונה? יש מודל ידוע מפורסם שנקרא אפרת. אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. כלומר, אנחנו בדרך כלל לא עושים אפרת, אנחנו עושים ארפת. קורה האירוע, אנחנו מרגישים, אנחנו מפרשים ומגיבים, או אפילו לפעמים אולי מגיבים, רק אחר כך מפרשים. אנחנו אוטומטית מגיבים, ולא לוקחים את השהות הזאת לחשוב רגע מה היה, מה אני מרגיש, מה אני חושב, ואיך נכון להגיב על הסיטואציה.
בדיוק העניין, הרגע שיש פה אפשרות לבטא את עצמי לכל העולם, בדקה אחת אני יכול להרים את הטלפון, לשים את זה ביוטיוב, וזה, וואו, איזה אחריות יש לי על זה. אני יכול להשפיע. אבל איזה השפעה אני רוצה? קראתי מאמר הבוקר, זה היה מלא לשון הרע, מלא מוציא שם רע, ומרגשתי את הבן אדם שכתבתי, שהוא חשב שהוא עושה דבר טוב. הוא מביא את העדות על בן אדם הזה, באופן שהוא הורג אותו. כמו שכתוב בחזן, זה אפשר להרוג בן אדם על ידי, זה נקרא שפיכות דמים, להלבין פנים ברבים. יש לי חבר שלקחו, אנשים לקחו על עצמם להגיד, מוציא שם רע, הוא נהרס החיים שלו. ממש. גם פרנסה, גם מעמד בציבור, הכל על ידי שקרים. אבל מי שלוקח על עצמו, שהוא רצה להשקר על הבן אדם הזה. יש לנו נשק שנקרא לשון, נקרא פה, לבטא דברים. אז הנשק הזה יכול להיות כלי להגן על בן אדם, יכול להיות לתת לבן אדם חיזוק, לעודד בן אדם. יש לנו, כל פעם שאנחנו מוצאים, פותחים את הפה, צריכים לקחת בחשבון איזה השפעה אנחנו מביאים על ידי הביטוי המילים האלה. אני אתן לך דוגמה שגם ראיתי השבוע. ברקע שלי, כשגדלתי בקנדה, אני, כמו כל קנדי טוב, שיחקתי פוטבול אמריקאי, קנדאי, זה כמעט אותו הדבר, ואז יש לי עדיין את זה בדם שלי. אז לפעמים אני נכשל בהתמחקרות הזאת, להסתכל על החדשות, על
הפוטבול
אמריקאי, שאנחנו עכשיו בפלי אופס. ראיתי רעיון עם השחקן הכי מפורסם, הכי גדול, הכי, כנראה הכי טוב, אי פעם, כקוורטרבק, במשחק כדורגל אמריקאי, פוטבול. טום בריידי. אז הוא עומד לפני המצלמה, שבמסיבת עיתונאים, ונשאל שאלה אליו מילד. לא ראיתי את הילד, זה רק הקול שלו שמעתי. אז הוא אומר לטום בריידי, אתה הגיבור של מיליוני אנשים, מיליוני ילדים. תגיד לי, מי הגיבור שלך? אפשר להסתכל על הפנים של טום בריידי, ברגע ההוא, הוא היה מאוד אנושי. הוא הסתכל על הילד, הוא אמר, וואו, איזו שאלה חשובה שאלת. ויש פאוז, והוא מתחיל קצת להתרגש, והוא אומר, הגיבור שלי זה אבא שלי. וזהו, רואים דמעות שלו יורדות. ומה זה אומר? הוא חשב לפני שהוא ענה, הוא יכול להגיד, כן, בוא, 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 בוא. הוא ממש ידע ברגע הזה, יש לה השפעה מאוד חזקה על מיליונים שישמעו את זה. כל אחד ואחד ששומע את זה שואל את עצמו, האם האבא שלי, האמא שלי, היא גיבור, גיבורה שלי? אני רוצה להיות הגיבור של הילדים שלי? כל השאלות האלה הוא התעורר בתוך כל אחד ואחד ששמע את הרעיון הזה. וזה ממש בתוך הפרשה גם. כבד את אביך ואת אמך ממשיך בפרשתנו עם האיסור לקלל אבא ואמא, חס וחלילה, להקות אותם. יש איסורים גם כלול בתוך הכלל של כיבוד אב ואם שמבטא בפרשתנו, שהתבטאו בפרשתנו על ידי פרטים, מה לעשות, מה לא לעשות, מה כן לעשות. יש דברים בפירוט בפרשתנו שמדבר לעניין מה היחס היומיומי שלי עם ההורים שלי. אני, האם אני מכה, זה יכול להיות גם עם מילים, האם אני מכה את ההורים שלי על ידי זה שאני לא מדבר איתם בכבוד מספיק. כילול חס וחלילה מקלל את אבא ואמא, זה לא גם רק האיסור הגדול של כללה, דיורייטה, כללה, שכמו שהתורה מסבירה את זה, זה יכול להיות גם מילה, לא רוצה להיכנס לזה, אבל איך שמסתכלים על אבא ואמא, שאלת אותי את שאלה הזאת? אתה רוצה שאני אקח את ההשפעה? למה כל אפילו פרטים שאנחנו, שפת גוף יכול להיות דרך להקות את האמא, והיא מרגישה את זה. אז צריכים להיות מאוד זהיר עם כל דיבור, עם כל שיחה, עם כל מעשה, איך אנחנו מכבדים את ההורים שלנו, כדי שהם באמת יהיו הגיבורים שלי. אני מניח שאבא של טום בריידי הוא לא הצדיק הדור, אבל בשבילו הוא הגיבור, כי הוא אוהב אותו, והוא גם דמות בשבילו. הוא אמר שאני נהייתי לטום בריידי לא רק לבד, יש לי מישהו שאני מכיר טוב שזה אבא שלי, שהוא נתן לי את הכוח להאמין בעצמי. כל הדברים האלה נובע ממה שהוא אמר, וזה חלק מהעניין של כיבוד אב ואם, וגם את היומיומי היישום של הדיבר הזה.
הלוואי ואני הייתי האבא של טום בריידי הזה, שהבן שלו קורא לו הגיבור שלו. כי כשאתה מגדל ילדים, אתה אולי מתפלל לרגע הזה שמסתכלו עליך כהגיבור שלהם, אבל בדרך כלל אתה מתעסק הרבה בלהגיד להם מה לעשות ומה לא לעשות, ולשלוט עליהם ולכוון אותם ולהתפלל עליהם. אבל איך מביאים למצב שמסתכלים עליי כגיבור? זה אני כרגע רק יכול לקוות או להתפלל על זה. יש לך אולי איזה מחשבה, איזה תובנה, להגיד לי, אתה כבר סבא, אני עוד לא זכיתי. איך הילדים מסתכלים עלינו במבט הזה, המבט האחר הזה? לא רק כמובן לא לקלל ולא להקות את האבא, אלא באמת להעריך.
כתוב, כמים פנים על פנים כן לב האדם. אני רואה את הילדים שלי כגיבורים שלי, ולכן הם יכולים לראות אותי גם כגיבור שלהם. איך הם גיבורים שלי? אני רואה את הכוחות שלהם, אני מאמין בהם. התורה מאמינה בכל אחד ואחד מאיתנו. השם מאמין בנו. הוא נותן לנו את האפשרות לבחור. זה, אני מכבד את החופש שלו, ואני מדריך אותו כאבא שאכפת לו מה שתעשה, אבל אני עושה את הכל עם כבוד לבחירה חופשית שלו. והוא מרגיש את זה. ולכן הוא יכול גם להסתכל עליי, שמישהו בנה, שאני גם בניתי את עצמי על ידי בחירות שאני עשיתי. לא רק עם השפעות מבחוץ, אלא הבניית ההתבטאות של הנשמה בעולם הזה של חופש, של בחירה חופשית, ועל ידי זה אני בונה גם קשר איתו על ידי מי אני ומי הוא. גיבור זה לא מישהו שאתה רק משתחווה אליו, אתה רואה אותו, כן, אני רוצה לשמוע מה שאתה אומר לי. זה לא גיבור. גיבור אתה מכבד מישהו כי הוא בן חורין. הוא מישהו שבנה את עצמו על ידי הבחירות שלו, הוא בן אדם שיכול, אתה רוצה לדמות אליו. למה? כי הוא מבטא את מי הוא, ואתה גם רוצה לבטא את מי אתה. וזה המפתח לקיום עשרת הדיברות, על ידי פרטי פרטים של הפרשתנו, פרשת משפטים. כמו שכתוב שאל תרג, כל תרג מצוות כלולות בתוך עשרת הדיברות, אבל כלולות בתוכם ביטוי מי אני. אם עשרת דיברות הם הכלים של לקיים את מי אני, את מי אנחנו כממלכת כהנים וקדוש, להיות בן חורין, אז כל תרי"ג מצוות הם כלים לזה. והכוונה שלי לבטא את החופש שהשם נתן לי על ידי האחריות. אני לוקח אחריות על הדיבור שלי, אני לוקח אחריות על המסעים שלי, אני לא סתם זורק מילים, אני לא סתם עושה דבר, אני לא מגיב למה שסביבי, אלא אני מבין את זה, ואני מעמיק בזה, ואני מגיב לזה עם תובנה, עם הבנה שאני בן חורין, וגם על אחריות, שזה הולך ביחד. והרגע שאנחנו רואים את זה בתוך הילדים שלנו, אנחנו מכבדים את זה. הנכד שלי אתמול, הוא רוצה לדעת איפה הפח, הוא בן שנה. אז הוא לומד אחריות. פח, פח, הוא אומר לי, כן, הנה הפח, אור. תשים את זה הפח. אז הוא מחייך, כי הוא יודע שהוא עושה דבר שלא רק משמח אותי, אבל הוא מרגיש טוב שהוא עושה דבר שבאמת מבטא את האחריות שלו, כל אחד ואחד בדרגתו.
זה מתחבר לי לעוד נקודה שצריך לשים לב אליה, ובזה נצטרך לסיים לה הפעם, שאם נותנים לך אחריות, אז סימן שסומכים עליך, ושיש לך את היכולת. כלומר, לכל בן אדם שנברא, נברא בצלם אלוהים. יש איזושהי מתנה פרטית, אישית, שהקדוש ברוך הוא נתן לו. לא לפחד לדבר. מצד שני, אחריות על מה שיוצא לך מהפה. אז הקדוש ברוך הוא מאמין בנו, נותן בנו את הכוח, נותן לנו את השכל, כדי שבאמת נמצא את היכולות שלנו ונדע לבוא לידי ביטוי. ואם שואלים אותנו, יכול להיות שזה בגלל שיש לנו מה לתת. ומצד שני, יש לך מה לתת, אבל יש לך גם אחריות על איך זה יוצא, ואיך אתה נותן, כדי שזה יתקבל בצורה טובה יותר ובונה יותר, שתבנה לנו את העולם הטוב יותר.
זה מאוד נותן לי השראה לשמוע את זה ממך, וזה מאוד, אני מאוד מתחבר לזה, ואני חושב שכל אחד ואחד מרגיש את הכוח של מה שאמרת, יש כוח.
תודה רבה, תודה רב שלום שוורץ, ובזאת תם הפודקאסט שלנו לשבוע הזה. שבת שלום לכל המאזינים.
שבת שלום.